טוב, שלום וברכה. אנחנו נלמד היום על פסח, על אגדת הפסח, סימן מגיד. והאמת היא שאנחנו דיברנו, חלק מהשיעור הזה כבר דיברנו על זה בעבר, אבל אתם תראו שעכשיו אפשר יהיה להסתכל על מה שכבר דיברנו, שחלק אתם כבר למדתם בזווית אחרת, בהבנה אחרת, וזה יהיה בהמשך. אז נתחיל מסיפור שקרה לי לפני הרבה שנים, אבל בשבילי נהיה מעין סיפור מכונן כזה, משהו שהוא מלמד אותי משהו חשוב באגדת הפסח. יום אחד פגשתי שכן שלי, שזה היה בדיוק לפני ליל הסדר. שאלתי אותו, נו, מה נשמע? בסדר? מה אתם עושים? איך אתם מתכוננים? אז הוא אומר לי, אני לא קורא לילדים שלי אף פעם אגדת הפסח. אמרתי, למה? אומר, כי באגדת הפסח לא כתוב על יציאת מצרים. אמר, מה זאת אומרת? אומר, תשים לב. תסתכל טוב, אתה תראה. כמעט ולא מוזכר שם יציאת מצרים באופן מפורש. מסופר על רבי עקיבא, על ארמי עובד אבי, על לבן הארמים, יעקב אבינו, על ארבעת הבנים, על ירושלים, על דצה חדש באחב, זה באותיות, בראשי תיבות, בראשי פרקים, ועל כל מיני דברים, מה שאתה רוצה, רק לא יציאת מצרים ממש. אומר, אפילו משה רבנו לא מוזכר באגדת הפסח. תרח מוזכר, משה לא. למה? מעבר הנהר גרו אבותינו, ועובדי עבודה זרה היו אבותינו. מה כל קשר זה ליציאת מצרים? אז מה שאני עושה, אני פשוט לוקח ספר שמות, ובמחשב מסדר לעצמי אגדה משלי. ששם פשוט מסופר על בני ישראל נכנסו למצרים, ואיך הבידו אותם שם, והקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו להוציא אותם משם, ופרעה לא רצה, אז הוא נתן לו 10 מכות, ואחרי 10 מכות נפתח הים, ורדפו את בני ישראל, הם יצאו ממצרים, וקרה ים סוף, והם קיבלו תורה. זהו. זה סיפור יציאת מצרים. וזאת האגדה, כך אני מחבר כל הפסוקים, ומספר להם. מה לי כל חד גדיה, איך זה קשור ליציאת מצרים, בן זומה, מה עושה שם, וכל הדברים הללו מיותרים. אז לכן אני לא מספר את כל זה. אני מספר דווקא על יציאת מצרים, אם זה הנושא, אם זה התוכן, אם זאת המצווה. ואני אמרתי לו שלעניות דעתי הוא מפספס את העיקר, לא הבין שום דבר, והוא פשוט טועה טעות גדולה ועושק את ילדיו שהוא לא מספר להם את אגדת הפסח. ועכשיו אני אנסה יחד אתכם ללמוד ולהבין מה הטעות הפטלית של השכן שלי, ולמה מה שהוא עושה זה דבר לא נכון ולא טוב, וכן צריך לספר אגדת הפסח. אבל לפני כן נעשה הקדמה קצרה, ותשימו לב לזה שיציאת מצרים, בכלל כל הסיפור הזה, מאוד מאוד דומה ללידה. מה שחז"ל קוראים לזה, הקדוש ברוך הוא הוציא את גוי מקרב גוי, זה כדי ללמד אותנו שיציאת מצרים דומה ללידה. אצלכם במקור מספר אחת אומר רבי אבא בר אחא בשם רבי חנין, אומר על זה מדרש תהילים ככה: מהו גוי מקרב גוי? כאדם ששומט את עובר ממעי בהמה. כך הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים, שנאמר גוי מקרב גוי. זאת אומרת, יציאת מצרים הייתה דומה ללידה. חזל אומרים, לא רק לידה ולא רק זה שהיה, אלא גם כניסה שלנו למצרים, גם זה היה דומה לתהליך של עיבור. כמו שזרע נכנס לתוך הרחם ומפרה את הגוף, גוף האישה, ככה גם יוסף הצדיק נכנס למצרים כמו זרע לתוך הרחם ויפרה את מצרים. כאשר אישה נכנסת להיריון, כל הגוף שלה מזדעזע וקולט ויודע שיש עכשיו פה משהו, משהו קרה משמעותית, כן, היא מתחילה, היא מרגישה שיש משהו גדול מה שקורה עכשיו בתוכה, כן, זה לא אירוע קטן. כל הגוף מתגייס לחשב מרגע הזה לגידול של עובר הקטן הזה. וזה מה שקרה ליוסף. כשיוסף נכנס למצרים, הוא נהיה מלך על כל הגוף, על כל מצרים. והתחיל להתרבות. הוא התחיל לגדול. בהתחלה הוא מתחתן, יש לו ילדים, אישה, ילדים, אחר כך באים אליו אחים, אחר כך עובר הולך וגודל יותר ויותר. אומר על זה מדרש רבה, על נושא הזה, כי דרכתי לי, אצלכם זה מקור שתיים, כי דרכתי לי יהודה קשת במושך הזרע, זה יוסף שמשך זרעו של אביו והורידו למצרים. ומה השם נרדף למצרים? ערווה. כמו שיוסף אמר, ערוות הארץ לראות באתם. מצרים זה כמו ערוות הארץ. ויוסף נכנס לתוך הערווה. ואז עובר הולך וגודל, יותר, יותר ויותר, עד שגוף מרגיש שיש בתוכו משהו שהוא כביכול נטע זר. בהתחלה זה חלק אינטגרלי, חלק עצמי, אורגני של הגוף, ופתאום הוא מתחיל לקבל מימדים כאלה שגוף מרגיש שאו הוא, או, או, או שהוא יצא או שהוא ימות. וזה מה שהרגישו מצרים, והם אומרים, אנחנו נמות אם בני ישראל יישארו פה. צריך לעשות משהו איתם. הם מסכנים את החיים שלנו. אם תפרוץ מלחמה, אז הם יצטרפו לאויבים שלנו וכו' וכו'. אבל נתחכם לו. זאת אומרת, הוא מחפש פרעה, מחפש דרך איך להתפטר מעובר. מנסה בהתחלה, חושב להרוג אותם, לא הולך להרוג, הם עוד יותר גדלים, וכן ירבה וכן יפרוץ, פן ירבה ופן יפרוץ. העובר פתאום מתחיל ממש ממש פורץ, גודל מאוד מאוד, אין מה לעשות, הוא צריך לצאת החוצה. אבל יש מנגנון בתוך הרחם, מנגנון ששומר על עובר, שהוא לא ייפול, שלא יצא החוצה טרם זמנו. לכן פרעה לא רוצה לתת להם לצאת. ואז מתחילים חבלי לידה, וזה עשרת המכות, שהצירים הללו פשוט דוחפים את העובר לצאת החוצה. אומר על זה ספר ערבי נחל, מקור שלוש אצלכם, אף על פי כן, נקרא רק שורות מודגשות, אבל אף על פי כן עדיין היו מצרים בבחינת עובר, סליחה, אף על עדיין היו במצרים בבחינת עובר במאי אמו, ויציאת מצרים היה כמו לידה, ולכן היה במצרים כל המכות ההם, כי היה להם חבלי לידה, כאישה בעת יציאת העובר ממנה, שיש לה חבלים, זאת אומרת, צירי לידה. וצעקתה נשמע, כמו שאמרו רזל, כן היה צעקה גדולה במצרים. אז במכה האחרונה יש צרחות, צרחה של מצרים, ובמכה הראשונה היא מתחילה מזה שיורד דם. אז יורד דם. ואז כשיש לידה, כשיש לידה, אז כידוע, כן, יורדים מים, מים ואז העובר יוצא בחרבה, כאילו הוא יוצא ביבשה, אז ככה זה גם בני ישראל יוצאים מתוך ים סוף, ים נקרא, נפתח, או ככה, או ככה, כן, נפתח הים, ומשם יוצא תינוק החוצה, וכשיחד עם תינוק עוד מישהו נולד, מי זה עוד מישהו? שליה, נכון. שליה זה, ויער ישראל מצרים מת על שפת הים. השליה שקודם נתנה את האוכל, עכשיו היא נזרקת החוצה. היא עכשיו זאת שנזרקת. ומה שתינוק מתחיל, מה שתינוק מתחיל לעשות, דבר ראשון, הוא מתחיל מה? לבכות, נכון. אז בני ישראל בוכים במימרה, או שומרים שירה, זה צלוי, זה, בוכים. וגם מימרה, זה מר להם, כאילו, נשארו עדיין קצת את המים של מי שפיר, כן. ועד כדי כך, שנביא יחזקאל אומר לנו, הקדוש ברוך הוא מתאר את התהליך, איך הוא טיפל בנו, כמו אמא שמטפלת בתינוק, ואומר אצלכם במקור 4, יחזקאל בתת זין, בפסוק ד' אומר ככה, ומולדתך ביום הולדת אותך, לא קראת שרך? מה זה שרך? מה תרגום של מילה שרך? שרוך, נכון, ומה זה? חבל טבור, בדיוק. טבור. לא קראת לך חבל טבור, לא קראת שרך, ובמים לא רוחצת. מה עושים עם תינוק כשהוא נולד? רוחצים אותו במים. ואחרי שרוחצים אותו במים, מה עוד שמים עליו? מה מפזרים עליו? טלק, נכון? נכון, טלק. אני רואה שמזמן לא הייתם בחדר לידה. יש... זה... כן? אז זהו, אז אולי בגלל זה כתוב פה, במלח לא הומלחת. כן? תסתכלו. כן? במלח לא הומלחת, זה הטלק. זה הדבר שהוא בא לספוג את המים שרחצו את התינוק. והחתל לא הוכתלת. מה זה החתל לא הוכתלת? חיתולים, נכון. מכאן זה פרסומת לחגיס, כן? לטיטולים. בנביא יחזקאל. אז הוא אומר, אני שמתי לך חיתולים, מה את רוצה? בת ישראל שלי, כן, העם ישראל, איך אתם ככה מתונן? ושאר הפסוקים, זה אנחנו באמת אומרים אותם בברית מילה, ובדמי חיי, ואומרים את זה גם בהגדת הפסח, כל זה בא מפה. מיחס של נביא לעם ישראל, כיחס של תינוק שנולד. כן? כן. כן, נכון, נכון. נכון. אז כשתינוק בוכה, מה אמא נותנת לו? איך אמא מרגיעה אותו? חלב, וזה היה מן. נכון, יורד מן. אומר על זה רשי, תסתכלו, סליחה, לא רשי, גמרא במסכת יומא, אומרת, מה שד זה תינוק תואם בכמה טעמים, אף המן כל זמן שישראל אוכלין אותו, מוצאים בו כמה טעמים. איקא דאמרי, לשד, זאת אומרת שהטעם של החלב, סליחה, טעם של מן היה כמו לשד השמן, אז הוא אומר, מה זה לשד? זה משד, ששותה משד. אז זאת הכוונה של הלשד ממש. מה שד זה מתהפך לכמה גוונים, אף המן מתהפך לכמה טעמים. ואותו דבר גם אותו עיקרון במקור 5א, שפת אמת אומר את זה, והנה 40 שנה היו ניזונים מן המן שביציאת מצרים נעשו כבריאה חדשה, כמו תינוק יונק משדי אמו, קודם שיש בו כוח לאכול את מאכל, לברור אוכל מתוך פסולת, והכניסה לארץ ישראל, זו הייתה הכניסה שמתחילים כבר לאכול בעצמנו, כבר נהיה ילד גדול. מעניין שגם בעצם אפשר להגיד שכל ההוויה כולה בנויה פחות או יותר על פי אותה תבנית, מה שדיברנו קודם, כן? על התבנית הזאת של זרע, נכנס לתוך רחם, מתפתח, יוצא, והקליפה הקודמת נופלת. כל זה, ככה זה הוויה כולה. בין שזה מדובר על עולם צומח, שנכנס שם אבקית מפרח אחת לפרח אחר, ואז הוא מתחיל לגדול ולהתנפח ככה, או שמדובר על גרעין שממנו שהוא נקרא, נבקע לשתיים, ומתוכו באמצע יוצא גבעול ירוק, והגרעין עצמו נופל הצידה. זאת אומרת, זה אותו מודל, אותה תבנית, שעל פי הקדוש ברוך הוא בורא את עולם צומח, ואפילו גם עולם הדומם. חז"ל אומרים שגם הוא נברא בדיוק לפי אותה תבנית. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כמו שתינוק נולד מאישה, כמו שזה זרע בתוך הרחם, ככה זה גם אבן שתייה הייתה קטנה והתחילה להתפתח, להתנפח לכל הכיוונים, כמו שלידה. אומר על זה מדרש תנחומה, מקור 6 אצלכם, כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, כי ילוד אישה בראו. מה ילוד אישה מתחיל בטבורו ומתמתח לכאן ולכאן לארבע צדדים? כן, התחיל הקדוש ברוך הוא לברות את עולמו מאבן שתייה תחילה, וממנה הושתת העולם. ויציאת הוולד כיציאת העולם. כנגד יציאת הוולד במעי אמו. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים כאן, זה הרמב״ם מסביר בספר מורה נבוכים, שמשל שונה מהמציאות בזה שהוא משל, שהוא תמיד יש נקודת ההשקה. לכן זו רק משל. זאת אומרת שחז"ל רואים שקיימת תבנית מסוימת, שהתבנית יוצאת בכל הגוונים, דומם, צומח, חי ומדבר, ישראל. כן, זאת אומרת, דומם זה העולם כולו שלנו, נברא בצורה כזאת, צומח, בנוי לפי צורה כזאת, חי, חיות, אדם, ועם ישראל ביציאת מצרים בנוי בדיוק לפי התבנית הזאת. הכל הולך לפי אותו עיקרון. זאת אומרת שקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לנו משהו על ידי כך שהוא בורא את העולם בצורה תבניתית, מודלית, מודלרית כזאת, כן? שיש שהמודל הזה חוזר על עצמו. הרי הוא היה יכול לברוא בצורות שונות גם את העולם, גם אותנו, וגם אנחנו יכולנו להיוולד בצורה שונה. יכולנו להיוולד ולהתרבות כמו אמבות, שהן פשוט מתחלקות. יש גוף אחד, מתחלק לשתיים, ואז הוא מופיע בשתי יצורים. כמו שיש הרבה כאלה חיות שהן חד-תאיות נקראות, אופן התרבות שלהם זה בלי זכר ונקבה, אלא פשוט החיה עצמה מתחלקת לשתיים, כמו אינפוזוריות, יש כאלה, כן? יש כאלה חיות קטנות, מיקרוסקופיות, כן? ויש עוד, יש הרבה, שאופן התרבות שלהם היא פשוט התחלקות. אז הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא אותנו, שגם אנחנו נתרבה בצורה כזאת, אבל הוא לא. הוא ברא אותנו דווקא בצורה שאנחנו מופיעים לעולם, אנחנו יוצאים לאוויר עולם על פי תבנית מסוימת. למה? מה הוא רצה להגיד לנו מזה? מה אנחנו לומדים מכך שהעולם הוא חוזר אותה תבנית עוד ועוד ועוד, בין בעולם הטבע, בין בעולם ההיסטוריה, בין בעולם הנשמתי, כמו שנראה בהמשך. את התשובה לשאלה הזאת אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך.